שלום לכולם. שלום. מועדים לשמחה. שהשם מברך אתכם. בבריאות. בשמחה. בנחת. בהצלחה. בזוגיות טובה. השם יברך את עמו בשלום. נזכה לראות גאולה עין בעין במהרה בימינו אמן. אני מאוד שמח לבוא לדבר בפניכם. גם הושענא רבה, זה זמן שמחתנו, עדיין. גם ערב שמחת תורה, שבו אנחנו אמורים לשמוח בתורה, והכלל הוא ששמחה קשורה למחשבה, כך כותב רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי, רמז, בשמחה אותיות מחשבה. האמת, הרמז הזה כתוב מפורש בספר נחמיה. כולנו זוכרים את הרגעים שבהם עם ישראל בראש השנה בוכה. העולים שעולים לארץ ישראל רואים שכל כך מעט אנשים עולים לארץ, 42,000, למרות שכורש מלך העולם קורא להם לעלות לבנות בית מקדש, הם לא מתעוררים. קל להבין, אחרי 70 שנות גלות, רובם תחת נבוכדנצר, כל שמחת החיים, כל האמונה, הכל דועך. וגם אלה שעולים לארץ ישראל, הם לא... והתערבו בגויים ולמדו למעשיהם, הרבה דברים למדו מהגוי, הם התחתנו, נשואי תערובת. קיצור, הם על הפנים. עזרא ונחמיה מסמכים אותם, ומי שקורא שם את המשך הפסוקים, קורא שהם באמת עושים כציווי עזרא ונחמיה, אוכלים, שותים, אוכלים משמנים, שותים ממתקים, שולחים מנות לעין נחולו, וישמחו שמחה גדולה, כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. מסתבר שכשאדם מתבונן ומבין, הוא יכול להגיע לשמחה גדולה. אני פעם בדקתי, הביטוי שמחה גדולה הוא ביטוי נדיר בתורה, בתנך. 8 פעמים בלבד הוא מופיע, אחד מהם זה פה. אבל זה לא נעצר שם. שבועיים אחר כך בסוכות, ההבנה העמיקה. הם העמיקו בהתבוננות שלהם, והם מגיעים לשמחה גדולה מאוד. אני בדקתי, זה ביטוי שמופיע פעם אחת בכל התנ"ך כולו. פעם אחת. ואומרת הגמרא בערכין שבזכות ההבנה והשמחה הגדולה מאוד, אנחנו יודעים ששמחה זה תנאי להשראת שכינה. אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה של מצווה, לא שחוק, לא... והם זוכים להגיע לשמחה גדולה מאוד, אז הם זוכים להגיע להשראת שכינה כל כך גדולה, שנאמר גדול יהיה הבית, כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. למרות שלא היה בו לוחות ולא היו בו 5 דברים שהיו בבית ראשון, עם זאת, ההשפעה העולמית שלו הייתה אדירה. למה? כי הם שמחו שמחה גדולה, ואומרת הגמרא שמכוח אותה שמחה גדולה, הם ביטלו יצרא דעריות, כמובן בתהליך, היום אנחנו רואים את התוצאה של מעשיהם, החלישו מאוד את יצרא דעריות. ביטלו יצרא דעבודה זרה, החלישו מאוד יצרא דעריות, מכוח השמחה הגדולה מאוד שבאה בעקבות ההבנה. אז אני רוצה לדבר איתכם על איזה נושא שכשמתבוננים בו, אתם תחזיקו את ספר התורה בשמחת תורה, ותרקדו אותו 24 שעות. תלוי כמה תתבוננו, כן? אבל אם תתבוננו טוב, זה מה שתעשו. לא תעזבו אותו לרגע. מוכנים להסתכן? תודה. אחד אני רואה שמוכן להסתכן. אבל אני אומר לך ממש, זה נושא כשאני אהיה זקן אני אכתוב עליו ספר. בינתיים אין לי זמן, אני צריך לרוץ ממקום למקום. אבל התחלתי כבר לכתוב לעצמי את ראשי הפרקים שלו, וזה מרתק, 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 מרתק. טוב, אבל אחרי כל ההקדמות, מה? אז לא למדתי משפטים בצורה מסודרת, אבל קצת יש היום גוגל, ואתה יכול באמצעותו להוריד קובצי חוקים, זה נקרא קודקס. מערכות חוקים שנכתבו לאורך ההיסטוריה. ואתה רואה מה היו החוקים לפני 1,000 שנה, לפני 500 שנה, לפני 2,000 שנה, לפני 3,000 שנה, מה היה חוקי חמורבי, מה היה המשפט הרומי, היה להם 12 לוחות. כמו 10 הדיברות שלנו, להבדיל, 12 לוחות. אז מה היה החוקים אז? מה היה חוקים של... היה אחד, תאודוסינס. איזה קיסר שכתב, אסף את כל המומחים בדורו, וכתב את החוקים הנכונים לפי דעתו. קיצור, יש הרבה כאלה, יש הקודקס שכתב נפוליאון, יש, קיצור, מערכות חוקים שאפשר לסנכרן אותם לכל אורך ההיסטוריה, ואתה לוקח אותם, כן? מערכות חוקים שהיו בעבר, ואתה משווה אותם לחוקי התורה ולחוקים של היום. ואתה רואה משהו מדהים, 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 מדהים. שבעקבותיו אתה רק תחבק את ספר התורה ולא תעזוב אותו. מסתבר שככל שעוברות השנים, מערכות המשפט בעולם כולו הם יותר ויותר מאמצים את עקרונות הצדק של התורה. לא יאומן, כי יסופר, אם תראו את זה, זה פשוט פלאי. שתת כמה דוגמאות, אבל קודם כל את העקרון שמעתם. והדוגמה הכי קל, שהכי קל לזכור אותה, כמובן הדוגמה של גניבה. בגניבה כל אחד יודע שדין תורה אומר שכשאתה גונב מיקרופון, אז אתה משלם 2 כפל. אתה גונב סטנדר, משלם 2. נכון? אם אתה גונב שור וחמור, משלם 4 ו-5. עונש מידתי. אדם גנב עדר, ישלם 4 ו-5 לעדר, תלוי מה זה, שור או כבש, נכון? ידוע, כולכם מכירים. מה היה החוק לפני 150 שנה בעולם המוסלמי? אם אדם גנב כבש, מה הוא משלם? מה עושים לו? חותכים אותה, אם הוא גנב עדר כבשים, מה עושים? גם חותכים אותה יד. אם הוא גנב עדר של 100 ראשי בקר, מה עושים לו? גם חותכים אותה יד. אם אדם גנב תבנית ביצים, מה עושים לו? גם חותכים אותה יד. זה מה שנקרא עונש מידתי, כן? כמה ידיים חתכו, כאלה אתם חושבים? זה לפי דעתי בקנה מידה של מיליונים. מיליונים. לא תמיד על אמת. לא תמיד, לא היה להם את הכלל שעל פי 2 עדים יקום דבר, ודרשת וחקרת ושאלת היטב. לא היה מושג כזה. היה מושג שנקרא בקשיש. אבא, עליו השלום, סיפר לי, שבזמן הטורקים, זה לא היה, הבקשיש לא היה מעטפה סגורה שמעבירים ככה שאף אחד לא רואה. היה לשולחן. היה לשולחן. תוצאה הייתה שבזמן הטורקים פה בארץ, שודדי דרכים היו מחוסנים. שודד דרכים נתפס, מגיע לשופט, מוציא מעטפה, יש לו מאיפה לקחת, פטן, יוצא משוחרר. לא היית יכול ללכת עם סוס ועגלה מצפת לירושלים בלי ששדדו לך בדרך. היום אין דבר כזה. היום גם בעולם הערבי, גנב לא חותכים לו את היד. ואם זה קורה, זה קוריוז. ומה היה בעולם הנוצרי? מה היה בעולם הנוצרי? אותו דבר. לא חותכם יד, תולים בן אדם, סוף גנב, זה תלייה. זה לא סתם ביטוי. זה ביטוי שביטה מערכות חקיקה. אבל זה לא היה הדבר היחיד. יש משהו עוד יותר הזוי. 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 ברמת ההבנה היסודית. הרומאים היו רוצחים גדולים, שודדים גדולים. הגרמנים. מה היה הכלל הגרמני? היטלר אמר את דבריו בצורה ברורה. יש הבדל מהותי בין היהדות לבין האמת. אני אומר שהחזק הוא הצודק. זה עולם הטבע. מי שחזק, הטורף, החזק הוא הצודק. וזה כלל שקבעו הרומאים. איך הם הרשו לעצמם לטבוח עמים שלמים ולעשוק להם את כל הרכוש? כי אנחנו חזקים, אז אנחנו הצודקים. אלוקים נתן את הכוח למי שהוא צודק. עשו מזה אידיאולוגיה. כל האימפריות שישקו עמים אחרים, מאיפה באת? לטבוח את כל האינדיאנים, לטבוח באוסטרליה את כל הבורגג'ינים, קראו להם, משהו כזה. מי יש לך? אני החזק, אני הצודק. אלוקים נתן לי כוח. כנראה שאני הצודק. מכוח זה, כשבאים לפניך שני אנשים, אחד אומר אלוויתי לו, אחד אומר לא אלווה לי. איך פוסקים דין? איך פוסקו דין עד לפני 150 שנה בעולם, כולל באמריקה? שמע, הזוי, אתם לא תאמינו לי, אבל זו עובדה. דוקרב. דוקרב היה שיטה לבדוק מי צודק. אתה אומר אלוויתה? אתה אומר לא אלוויתה? טוב, יאללה, תעמדו אתה פה, אתה תעמוד פה. בוא, השופט יקבע אקדחים, אקדחים, אחד, שתיים, שלוש, מי שיורה ראשון והורג, הוא הצודק. נשמע מטורף, נכון? העולם מתפכח. העולם מתפכח להבין שזה לא ככה קובעים מי צודק. זה תרבות שלמה שמבינה שלא החזק צודק. אומר ירמיהו, דונו דין, גר, יתום ואלמנה. החורבן מגיע כי לא דנתם דין, גר, יתום ואלמנה. כך מתחיל ספר ישעיהו. איפה העולם נמצא היום? אם החזק צודק? ממש לא. התפכח. עולם מתפכח. שוחד? יכול להיות שיש שוחד. אני מניח שיש שוחד פה ושם. אבל על השולחן? בחיים לא. היום יש מושג של פסול דיון. נכון? כל שולחן ערוך, הלכות עדים, הלכות דיינים, כולנו מכירים. מי דן, מי לא דן, מי ראוי להעיד, מי לא יכול להעיד. היום יש בכל מערכות המשפט העולמיות את המושג שנקרא נגיעה. אני מנוע מלדון. מערכות החוקים בעולם עברו שינוי כל כך מטורף, שלא יאומן. לא יאומן. לא יאומן. פשוט לא יאומן. כל המושגים האלה של שיעבוד עבדים. ארצות הברית. ארצות הברית. כל האדם שווים, חוץ מהכושים. אם עבד כושי ברח 3 פעמים, יכול האדון שלו או לחתוך לו את הרגל או לסרס אותו. זה החוק. אתם לא מאמינים לי, נכון? אני בטוח שאתם לא מאמינים לי. לא נעים לכם, כן? אני אומר אותו לפניכם, תגידו לי, לא. אבל זה לא יכול להיות, אתה אומר לי. באמריקה זה היה דבר כזה? כן, היה. היה. לא מדבר על כל מיני אנשים מוזרים, כמו לתגן בן אדם, לשפט בן אדם, חוקים זוועתיים שלא, אדם בכלל לא מעלה על דעתו, שיש דבר כזה בכלל. אבל היו. היו. היו חוקים כאלה היו. העולם היום מתפכח. אנחנו זכינו מראש להינצל מכל הבלבולים האלה. לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש, ידוע, שיש מומים שנוצרים בילדים מנישואי קרובים. אלה פורסמות היום, נכון? אבל נגיד, מלכי אירופה מאוד שמרו על הדם הכחול שלהם. הם התחתנו ביניהם. התוצאה הייתה זוועתית. בשבטים ערבים, עד היום בישראל, יש הרבה מומים מולדים, כי מתחתנים ביניהם. לא הם החמולה השנייה, חס ושלום. לידינו יש כפר, נקרא טובא זנגריה. הם הגיעו פעם לשיא עולמי בילדים עם מומים מולדים. כי מתחתנים עם החמולה הנכונה. והתורה אומרת, לפני 3,300 שנה, תיזהר, אני אוהב אותך, תיזהר. אל תעשה שטויות כאלה. ניצלנו מזה. אתם יודעים מה? כמה עוול, כמה צער, כמה עוגמת נפש. ניצלנו בזכות ההלכות האלה. כשאתה מסתכל איך העולם עובר תהליך של התפכחות, והבנה, וקולט, וואו, כמה זה נכון. אתה מבין לא רק כמה טוב הקדוש ברוך הוא עשה לנו, אלא כמה התורה היא אלוקית. כמה התורה היא אלוקית. כי במציאות של פעם, לא היה דבר יותר הזוי מלהאמין באל אחד. מציאות של היום, אין דבר יותר רזוי מלהבין שהשמש בראה את העולם, או ישו בראה את העולם. לנו זה נשמע אפילו לא בדיחה. ישו בראה את העולם, נו. הוא יכול לספור כמה כוכבים יש? כאילו, מה? זה בדיחה עלובה. השמש בראה את העולם, יש לו כך הרבה שמשות, מה זה הבדיחה הזאת? היום זה נשמע, אתה לא מבין איך, אתה לא מאמין שדבר כזה היה בך, אנשים הקריבו את הילדים שלהם לשמש? אתה רציני? אבל הקריבו אנשים את הילדים שלהם לשמש. ברומא היה מקובל שאם יש מלחמה, כל הילדים הנולדים באותה שנה, מקריבים אותם לילדים. אריסטו כותב שחוקי לחלוטין, צריך להיות חוק שאומר שמותר להורים להחליט אם הילד שלהם יחיה או לא יחיה. והיה מקובל ברומא וביוון. ילד נולד, בן, בת, מי רוצה בת? אף פעם בת. לפח. לפח. גם ביפן. ככה היה מקובל. לא מוצא חן. לפח. היום זה ישמע? אם מישהו אמר דבר כזה? ישפזו אותו. אתם יודעים כמה חיים בעולם נגדעו? וכמה טובה היה לעם ישראל כי הוא שמר את דיני התורה? אשרנו, מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, ומה יפה מאוד ירושתנו. אפשר להגיד עוד אין ספור דוגמאות, אני רק מציף לכם דברים שאתם יודעים. להזכיר את סיפור המגפה השחורה של אירופה. אנחנו חיים בדור של מגפות, כן? אז אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל זה נשמע מטומטם לגמרי, אבל זה מה לעשות. בצרפת ובאירופה היה מקובל שהדבר הכי גרוע לגוף זה להתרחץ. לואי ה-14 לא היה מתרחץ, כי זה לא בריא לאור. אז מה עושים? שם ירחם. בוסם ועוד בוסם ועוד בוסם ועוד בוסם, אבל הבוסם לא עוזר. אז מה קורה? מגפות. אבל מה קורה בעם היהודי? מה עושה ששולחן ערוך? הוא אומר, תתרחץ. שבת תתרחץ. אתה אוכל, תתרחץ ידיים. ההלכה אומרת לך, אתה חייב להתרחץ. היום אתה אומר את זה לשמה, אבל כמה מגפות, מכמה מגפות ניצלנו? אבל מה שקורה, במגפה השחורה ניצלנו מהמגפה, אז נפלנו בידי השוחטים האלה. וככה יש אין סוף דוגמאות לכך שכל כך הרבה טובה נגרמה לנו בזכות מתן תורה. אני אומר את הדברים האלה כדי להביא דוגמאות, זה ממש דוגמאות על קצה המזלג, כי זה באמת צריך להיות ספר אב קרס, אולי אפילו סדרת ספרים, שכשאני אהיה זקן אני אכתוב אותה. אבל את חכו עד שאני אכתוב. אם רק תבינו את העיקרון, תוכלו לכתוב את זה לבד. וודאי תוכלו לשמוח שמחה גדולה מאוד על התורה שהשם נותן לנו. אפשר לתת דוגמאות בלי סוף. בלי סוף. מהתורה, מהנביאים, מהכתובים, מהמשניות, מהגמרות. כשאתה משווה את גודל החוכמה וגודל הטוב שהיה אז לבערות שהייתה פעם, לא נתפס. אתן לכם עוד דוגמה אחת. היא פשוט לא נתפסת באבסורד שבתוכה. הלכה היהודית אומרת, שנתן לבניך ודיברת בם בשבתך. למדתם אותם את ביניכם, כי שלך בינך. כל ההלכות שמחייבות אבא ללמד את הילדים שלו. נכון? כולכם מכירים את מה שכתוב בגמרא, בבא בתרא, ברם זכור אותו איש לטוב, רבי יהושע בן גמלא שמו, שהיה כהן גדול, תפקיד הכהן הגדול ללמד תורה לעם ישראל, נכון? כי שפתי כהנים שמרו דעת, התורה ביקשו מפיו. אז אם הכהנים צריכים ללמד, הכהן הגדול זה שר החינוך, נכון? בתור שר החינוך הוא הקים בעם ישראל בתי ספר. התוצאה הייתה, עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. מה קרה בעולם? מה קרה בעולם? לפני 180 שנה, מספר יודעי קרוא וכתוב בעולם היה 10%. הזוי לחלוטין. 90% לא מבינים בין ימינם לשמאלם. זה לא שהוא לא יודע לקרוא מהעיתון. הוא לא יודע כלום, כי גם בסביבתו לא יודעים כלום. לא יאומן, איזה בערות. כי אין להם תורה, כי לא זכו לקבל תורה, כי לא אמרו נעשה ונשמע. ואנחנו זכינו, 2,000 שנה קודם, 3,000 שנה קודם, מהם, למצווה שנתן לבניך ודיברת בם ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם. כמה רווח, כמה טוב, כמה ברכה, כמה חסד, כמה פיקחות, כמה טוב השם. רק להתבונן ולהשוות. קודם כל את הפער שהיה לפני 3,300 שנה, בינינו לבין העולם האלילי, האכזרי של פעם, אכזרי ברמות שלא יאמנו, זה בינינו. והכי מעניין זה לראות איך העולם לאט לאט מאמץ עוד ועוד 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 ועוד. והתורה איפה אנחנו נמצאים היום? והחכם עיניו בראשו גם להבין מה יקרה מחר? ומחר העולם יאמץ עוד, כי זה התהליך. זה התהליך שהעולם עובר אותו באופן שיטתי. הוא כל הזמן מאמץ עוד ועוד ועוד. והאימוץ הזה הוא הברכה הגדולה. ואני אסיים בשני דברים ממש מרתקים. אחד מלפני 100 שנה בערך, כששאלו את בלפור למה הוא כל כך התאמץ על הצהרת בלפור, אז הוא אמר, לא אני, זה לא, זה נכון, קוראים את זה על שמי, אבל זה לא שייך לי. זה הצהרה של האימפריה הבריטית הגדולה בעולם, אז הייתה. זאת הצהרה שאימץ אותה חבר הלאומים ב-1922. זאת אומרת, זה הצהרה של העולם, שארץ ישראל צריכה ניתן לעם ישראל. והסיבה היא, כי כל ההצלחה של האומה הבריטית, אז הייתה נחשבת, היא כי היא אמצה את הערכים של הצדק והיושר שהנביאים שלכם כתבו פה בארץ ישראל. רק בזכות שאימצנו חלק מהדברים, אז זכינו למה שזכינו. ואם אתם תחזרו לארץ שלכם, העולם ירוויח. וכדברים האלה ממש, אמרו כמה נשיאים בארצות הברית, שהאומה האמריקאית מצליחה רק בזכות זה שהיא אימצה לעצמה עוד ועוד ערכים שהעם היהודי הביא לעולם לפני 2,000 שנים. אחרון שבהם, טראמפ. לפניו, אובמה אפילו. עמד בבנייני האומה, בכנס אמר, חזר למילים האלה. לפניו אמר את זה טרומן. לפניו אדמס. אשרנו. מה טוב חלקנו. איזה חסד עצום התורה נותנת לנו. וגם דברים שפעמים לא נראה לנו מובנים. כשאתה מתבונן ואתה מסתכל לאורך חמים, אתה רואה כמה טוב השם. אז אחי וריי, אני צריך לסיים. אני רוצה לברך את כולכם. רוצים ברכה? לברך את כולם זה צריך אומץ, אבל נעזר בזכות אבות, זכות אבא עליו השלום, זכות הצדיקים שקבורים בעיר הקודש שפת, הארי הקדוש, רבי יוסף קארו, כל החבורה, רמק, כל גאוני עולם, בזכות התנאים, תלמידי רבי עקיבא, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם בחן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. שהקדוש ברוך הוא ימלא אתכם חוכמה, בינה ודעת. שיתן לכם עיניים לראות טוב השם. שקיים בכם שמח נפשנו בישועתך. וטהר ליבנו לעובדך באמת. שיזכנו לשמוח שמחה גדולה בזאת התורה. שיזכנו ללמוד תורה לשמה. שיזכנו לתורה תהיה חקוקה על ליבנו. יתקיים בנו וחיי עולם נטע בתוכנו. וכן יהי רצון ונאמר אמן.